היי, אתם על חיות כיס, אני אלון אמיצי, ואני רוצה לקחת אתכם אחורה בזמן ל-8 במאי 2023.
הכניסה של רשת צרכנות בינלאומית ראשונה לישראל היא בשורה ענקית.
כל התושבים שנוסעים לאירופה שואלים את עצמם למה המחירים באירופה כל כך יותר זולים מישראל. ובכן, ממחר יש אירופה בישראל.
הבאנו את
אירופה לישראל.
זאת הייתה חתיכת בשורה. אחרי שנה של עליות ריבית ועליות מחירים, סוף סוף הגיע פתרון ליוקר המחיה ממש ישירות מספרי הכלכלה. הרי מה תמיד אומרים לנו הכלכלנים? על בסיס מה חונכנו? רוצים להוריד מחירים? אז תכניסו תחרות. והשוק הישראלי הריכוזי קיבל סוף סוף מתחרה חדש. קרפור. וזה גם מרגיש קצת יוקרתי, אירופאי. זה היה ממש נדמה כמו התגשמות חלומות של חובבי השוק החופשי. וזה לא היה רק להכניס עוד רשת סופרים. ההבטחה של קרפור הייתה תמונה במותג הפרטי שלה. לקרפור הצרפתית יש יותר מ-10,000 מוצרי קרפור ייחודיים שיכולים להחליף את המותגים שאנחנו משלמים עליהם כל כך ביוקר. במקום שנקנה שוקולד של אליט או נוטלה, נקנה שוקולד של קרפור. במקום בירה קרלסברג או מקאבי, בירה של קרפור. ואבקות כביסה וחומרי ניקוי וממש כל מה שרק אפשר לדמיין, אבל של קרפור. במעמד הפתיחה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הכלכלה ניר ברקת הבטיחו חיסכון של אלפי שקלים בשנה למשק בית ישראלי, שקרפור תוזיל לנו משמעותית את עגלת הקניות. ואם ההבטחה הזו כל כך מדהימה שהיא נדמתה כחלום, אז שנה לאחר מכן באמת התברר שזה אכן היה קצת דמיוני.
רשתות השיווק שהעלו מחירים מתחילת המלחמה הן קרפור, ההבטחה הגדולה עם עלייה של כמעט 8%, רמי לוי 6%, יוחננוף 4% וסופר פארם עם 3%.
כל מאזין או מאזינה שהלכו לסופר בזמן האחרון כנראה שיסכימו איתי שהיום אפשר רק לחלום על המחירים של מאי 2023. אבל איך זה יכול להיות? כלומר, זה א' ב' של כלכלה, פתחנו את השוק והמחירים לא ירדו. אז מה לעזאזל קרה? השבוע בחיות כיס, השנה הראשונה של קרפור. זה סיפור על רשת ישראלית שנקלעה לקשיים ושינתה את זהותה לרשת בינלאומית משגשגת. על עבודה איטית וקשה של רפורמה אחרי רפורמה מצד אחד, ומרוצים של פוליטיקאים לגזור סרטים ולהציר על ניצחונות מהצד השני. ובפרק הזה אולי גם נצליח לענות על השאלה עתיקת היומין, האם ישראל באמת יכולה להיות אירופה? כדי להבין למה המחירים שאנחנו רואים בסופר פשוט מסרבים לרדת, צריך לקבל נקודת מבט מבפנים.
סיימתי בשופרסל כמשנה למנכ״ל וסמנכ״ל הסחר והשיווק. לאחר מכן הייתי מנכ״ל קניוני עזריאלי, ואז הייתה את ההזדמנות של להשיק את קרפור בישראל, שזה היה די חלום שלי.
זה אורי קילשטיין, המנכ״ל הראשון של קרפור בארץ. וכשהוא אמר את זה, אני לא כל כך האמנתי לו.
סליחה, לפתוח את קרפור בארץ באמת היה חלום שלך?
כן.
לא בקטע של יחד, זה הכי אמיתי.
רציתי לעשות משהו שהוא אחר בשוק של הקימונאות מזון. היום אם אתה מסתכל בשוק של הקימונאות, כולם מוכרים, זאת אומרת, אתה רואה את אותה במבה ואת אותו חלב של תנובה, ואנחנו חושבים שזה המציאות, אבל אם אתה הולך בגרמניה, או בשוויץ, או באנגליה, ואתה תסתכל בין סופרים לסופרים, אתה לא תמצא את אותו מגוון, אתה תמצא המון מגוונים של הרשת, יש המון ספקים, וזה בעצם מאפשר לרשתות שם להציע סחורה שהיא ייחודית, בין אם זה במחירים יותר נמוכים, ובין אם זה משהו שהוא קצת שונה. ובארץ כולם מוכרים את אותו דבר, זאת אומרת, כולם מוכרים את אותם ברקודים של אותם ספקים, אותה שישיית קולה, אותו קוטג', אותו דבר. ויש שני דרכים, או שלושה, לשבור את השוק. אחת מהן זה להביא היצע גדול של מוצרים שהוא שונה מהמוצרים של הספקים הגדולים.
אורי הוא שחקן ותיק בתחום. הוא התחיל באוסם כמנהל מותג לפני יותר מ-20 שנה, ומאז עבר במגוון תחנות, כמו למשל בחברת הייעוץ העסקי מקינזי ובקבוצת עזריאלי. בתחילת העשור הקודם, אורי נכנס לתפקיד מנהל מטה סחר ושיווק בשופרסל. השוק היה ריכוזי אז בדיוק כמו שהוא ריכוזי היום. אבל מה היה להתלונן? כולם עשו כסף.
לך זה באמת הפריע שהשוק כזה ריכוזי? זה מפריע גם לקימונאיות? באיזה אופן זה מפריע לכם?
זה הרבה מאוד שנים לא הפריע. טרם ההגעה שלי לשופרסל, השוק הישראלי היה כזה טריופול כזה, היה מגה, והיה את שופרסל, שתי רשתות ענק, ומצד שני את הספקים הגדולים. והיה כזה, התחושה של הציבור הישראלי, שהיא די נכונה בסוף היום, שהייתה כזה מין שיתוף פעולה בין הספקים הגדולים לבין הרשתות הגדולות, והשיתוף פעולה הזה התבטא בזה שמשפרים רווחיות על ידי עליית מחירים. שמעלים מחירים ללקוח הסופי, גם הספקים מרוויחים, אבל גם הרשתות מרוויחות והרבה כסף.
כמה בערך באחוזים? נגיד שעולה מחיר עכשיו של שוקולד או פחית משקה. כמה מעלייה במחיר הולכת לקמעונאית וכמה הולכת לספק?
אני חושב שמספר אצבע זה בערך 70% לספקים, 65% לספקים, 35% לרשתות. וכאילו כולם נהנים מזה למעט גוף אחד שקוראים לו גברת כהן.
כשתיכנסו לסופר ממוצע, רוב המוצרים שאתם תתקלו בהם שייכים למספר מצומצם של חברות. ובהן שטראוס, אוסם, יוניליבר, החברה המרכזית למשקאות, שזה קוקה קולה, טמפו, תנובה, נטו, זוגלובג ויפאורה. אלה החברות שמהוות יותר מ-50% מהשוק. וללא מספר החברות שמתחרות אחת בשנייה יותר מדי, כל אחת מהן שולטת במספר תחומים. תנובה למשל כבר במשך שנים שולטת ביותר מ-50% משוק החלב. לא כל מוצרי החלב, אלא חלב המשקה וקוטג' וחמאה, אבל במעדני חלב, שטראוס היא זו ששולטת ב-73% מהשוק. היא גם אגב שולטת ב-55% משוק הדבש, כי מותג הדבש יד מרדכי נמצא בבעלותה. אתם מתחילים להבין את הדפוס? בכל אחד מהתחומים האלה, אם תחפשו כמה מהשוק שייך למספר 2, תראו שהוא מגיע לחצי מהשליטה של מספר 1 במקרה הטוב. ואם תחפשו את מספר 3 ו-4, אז אתם כבר תצטרכו לשלוף את המיקרוסקופ. וכל פעם שיש חברה של המותג שלה אין תחרות חזקה מספיק, כלומר אין מספר 2 שהוא מספיק מאיים, אז היא יכולה לעלות מחירים בכיף. כי מה תעשו? רוב המדף הוא של חברה אחת, המוצר שאתם רגילים לצרוך כבר שנים הוא של חברה אחת, אז בסדר, עלה בכמה שקלים. כל כך מהר תשנו הרגלים? ובמצב שקישטל מתאר, לא רק החברות האלו הרוויחו, הספקים, אלא גם הרשתות שמכרו את המוצר לצרכן.
והיינו עדיין בתפיסת עולם של קפיטליסטית כזה, של איפה שאפשר לקחת יותר כסף, אז אנחנו נתמחר יותר גבוה, ואתה יודע, היפר קפיטליסטית, כי אפשר.
אתה אומר, אז אין בשיטה הקפיטליסטית, אני לא יודע אם מאז שופרסל או אחת מהשתות הפכו להיות פילנטרופיות או NGOs, כן?
תלוי מה התפיסת עולם, זאת אומרת, אתה יכול להרוויח, אתה לוקח, אם יש לך סניף שהוא לבד ואין לך תחרות, אתה יכול לעלות מחירים. אם יש לך סניף ברמת עמים גיבל שאפשר לשלם יותר, אז אתה מעלה מחירים. אם אתה נמצא בתחרות עם רמי לוי, אז אתה מוריד מחירים. ואז יצא פוסט. והפוסט הזה היה מישהו מבני ברק שצילם קוטג' ואמר, איך זה יכול להיות שקוטג' עולה 8.60?
הפוסט המדובר היה הפוסט של איציק אלרוב שהצית את מחאת הקוטג', שיחד עם מחאת אוהלים הובילה לכך שיוקר המחיה נהיה נושא שמכתיב סדר יום תקשורתי, ואפילו ממשלתי.
ערב טוב ושלום רב לכם, אנחנו פותחים בקרב על הקוטג' שהגיע היום לכנסת. שר האוצר שטייניץ אומר שלא יחזיר את הפיקוח על הגבינה עם הפתיתים.
הדיון המדיני נדחק היום הצידה והכל בגלל 8 שקלים, מחיר הקוטג'.
תושבים שרוצים לחיות ולהתפרנס ולקבל מהמדינה שלהם קוטג' שעוד מעט לא יראו. על מרד הקוטג' שמעת?
בקיץ של שנת 2011 מחירי המזון הפכו להיות ממשהו שהם מתלוננים עליו כשמשלמים בקופה, למשהו שצועקים עליו בחוץ ברחובות.
אני זוכר שסרטו לי את הרכב. אני זוכר שלא היה נעים לי ברמזורים, כי היה לי את הלוגו של שופרסל. אני זוכר שהלכתי עם הילדים שלי במחאה והיה את הפירמידה הגדולה, והתמונה של נוחי דנקנר ושופרסל הייתה למעלה, אני עם הילדים שלי הקטנים. ואני זוכר שהתחילה מתקפה, ומתקפה אלימה כזה, אתה יודע, והרגשתי כאילו פתאום את ה, אתה יודע, את הציבור רוצה לינץ'. היה פה אירוע, שבסופו, מה שהוא קרה בשוק שלנו, בשוק של הקימונאות, הוא הפך רשתות כמו רמי לוי וויקטורי, ויינות ביטן ואושר עד, הוא הפך אותם ללגיטימיות. היום מי שקונה ביוחננוף או ברמי לוי, לא, זה נראה טבעי, זה נראה אני קונה היום בהם. אבל אז היה קצת, הוא הפך אותם ללגיטימיות, ושם המון פוקוס על מחיר,
שופרסל אומנם המשיכה להוביל את השוק בעשור שאחרי, אבל לאט לאט מאחוריה הלכה ונבנתה רשת מספר 2, יינות ביטן. יינות ביטן נוסדה על ידי נורית ונחום ביטן, זוג מאשקלון שפתח חנות קטנה וצנועה בעיר מגוריהם בשנות ה-90, ומשם פתח עוד סופר ועוד סופר בקצב איטי אך עקבי במהלך השנים. אבל בעשור הקודם הם עשו קפיצת מדרגה מטורפת, כאשר הם רכשו את רשתות הסופרים כמעט חינם ומגה. ובכך נהיו לרשת שמונה כמעט 200 סניפים ברחבי הארץ.
הסיפור הארוך מתקרב לקו הסיום. אחרי הקרבות שהתנהלו על רשת מגה, בית המשפט אישר היום את מהלך הרכישה של הרשת על ידי עינות ביטן. ועינות ביטן תהפוך להיות הרשת השנייה בגודלה בישראל.
אבל כמה שנים לאחר העסקאות האלו, הרשת נקלעה ללא מעט הסתבכויות. ירידה ברווחים, עיכוב בתשלומים לספקים וקושי בהזרמת כספים לחברה. אז את העשור הנוכחי, עינות ביטן התחילה על הקרשים. וב-2021 יותר מ-50% מהמניות שלה נמכרו לאלקטרה, שהפכה לבעלת השליטה. ולאלקטרה הייתה תוכנית איך להפוך את עינות ביטן המדשדשת והמתקשה למשהו חדש, משהו נוצץ, משהו אירופאי.
רשת הסופרים קרפור מהקמעונאיות המזון הגדולות בעולם בדרך לישראל. עד סוף השנה צפויים להיפתח בארץ סניפים ראשונים שיצרפו ל-14,000 חנויות הרשת בעולם.
הגענו עכשיו לנקודה בסיפור שבה אני אמור לספר לכם קצת על מי אלה בכלל קרפור, מאיפה הם הגיעו לעולם ולמה בכלל רצינו שהם הגיעו לארץ. אבל הבעיה היא שאני בחטיבה הרחבתי ערבית, ואם רק אנסה לבטא שמות ומושגים בצרפתית, האוזניים שלכם ידממו. אז קבלו בבקשה הישר מפרברי פריז, את אמנואל כהן, שאולי יותר מוכר לכם בתור מנו מחתונמי.
ב-1958, מרסל פורניה, שהיה בעלים של חנות באנסי שבצרפת, חבר לדניס וז'אק דה פורה כדי לפתוח חנות ראשונה מסוגה. החנות הייתה ממוקמת באחת הצמתים באנסי, ולכן קיבלה את שמה קרפור, בצרפתית צומת. משם החנות הפרה לרשת שכללה מה שהם קראו לו היפרמרקטים, מה שאנחנו מכירים כסופרמרקט, והתבסס על המודל האמריקאי. חנויות ענק עם אלפי מוצרים שעונים על כמעט כל צורכי החיים, מאורז לבשר לירקות לסבון לצעצועים לילדים, הכל. וב-1976 הם גם הקימו את המותג הפרטי שלהם, קרפור פרי. הם בעצם החליטו לשים על המדפים שלהם, לצד המותגים הגדולים, גם מוצרים שהם יצרו בעצמם. ואת המוצרים האלו, הם מכרו במחירים יותר נמוכים, כי הם לא היו חייבים לדאוג לפרסום או שיווק, רק לשים על המדף. הרשת והמותג הצליחו והתחכבו לעוד הרבה מאוד יעדים בחווי העולם, מפקיסטן לאוגנדה. והקימו סביבות 14,000 סניפים. כיום, המחירות של קרפור בכלל הסניפים שלה מגיעות ליותר מ-80 מיליארד יורו בשנה, והיא נסחרת בבורסה בפריז לפי שווי של כ-9 מיליארד יורו. זה בום.
וביוני של שנת 2022, אלקטרה החזקות חתמה על עסקה עם קרפור, לפי הם יקבלו זכיינות על המותג. הם יהפכו את כל סניפי עינות ביטן לסניפי קרפור, לפי כל הדרישות של החברה בצרפת. ושם הם ימכרו לא רק את הסחורה הרגילה שנמכרת כאן במדפים, אלא גם את המוצרים של המותג הפרטי של קרפור, שיהיו הרבה יותר זולים מהמקבילים שלהם בארץ. ולטובת המשימה הזו, אלקטרה מינו את אורי, שיהיה המנכ״ל הראשון של קרפור ישראל.
אני באתי והתחלו לעבוד. התחלנו בלראות מה המשמעות של להסב את הסניפים, ודבר שני, התחלנו להכשיר מוצרים. להכשיר מוצרי פארם ולהכשיר מופרי, לוודא שאחד הם עומדים לפי הרגולציה הישראלית, ושתיים, שאנחנו מצליחים להשיג להם כשרות.
אם אתם מאזינים ובמקרה חושבים שלהביא מוצר חדש לישראל ולוודא שהוא עומד ברגולציה המקומית, זה לא כאב הראש הכי גדול ביקום, אז בואו תשמעו.
נניח שאם אתה רוצה לייבא ריבה, אוקיי? יש פה דרישות בארץ שאתה לא יכול לשווק את המוצר פה כריבה.
זה אנואר חלף, ממונה על תחום היבוא במשרד הכלכלה.
ואם בוא נגיד שיעור המוצקים בתוך המוצר הוא פחות מ-70%, דוגמה, אז זה לא יחשב ריבה פה. אז אתה חייב להתאים את המוצר ולא רק לתרגם את השם, או שאתה קורא לו בשם אחר. יש עוד דוגמה שעוסקת בגודל האריזות וכמה המוצר צריך למלא מתוך האריזה. כאילו מותר 20%, 30% או 10% שמהאריזה יהיה ריק. וזה דרישות שונות בינינו לבין אירופה, אז אתה צריך להבין שאתה מביא מוצרים שלא חורגים מהדרישות האלה, כי אחרת אתה בעצם עשית עבירה על החוק.
ובמשרד הכלכלה מודעים לכך שמדובר בחסם רציני לכל מי שרוצה להיות יבואן בארץ. וברגע של להיות יבואן בארץ זה פחות אטרקטיבי, אז יש לך פחות יבואנים. ואם יש לך פחות יבואנים, אז יש לך פחות תחרות. שתי השחקניות הדומיננטיות ביבוא מוצרי מזון וטואלטיקה הן החברות דיפלומט ושסטוביץ, שבמגוון קטגוריות של מוצרים שולטות ביותר מ-50 ולפעמים אפילו יותר מ-80% מהשוק. תחת שתי החברות האלה אפשר למצוא באמת כל כך הרבה מותגים, מסטארקיסט לג'ייקובס, קולגייט, היינדס, מילקה, מרידול, אוראו, באמת הרשימה ארוכה מאוד. והן אומנם מתמודדות עם אותן רגולציות וכאבי ראש שכל יבואן בישראל צריך להתמודד איתן, אבל הן יש יתרון לגודל. פשוט אין מה לעשות, יש מכשולים שמי שמייבא עשרות אלפי מוצרים יוכל לצלוח יותר בקלות ממי שמייבא כמה מוצרים בודדים. אז ב-2022 משרד הכלכלה הוביל את רפורמת היבוא, וזאת לא ממש הייתה הרפורמה הראשונה בתחום. במשך כל העשור הקודם, מאז המחאה של 2011, ממשלות ישראל ניסו להוריד מחירים עם שורה של רפורמות, ולכל אחת מהן הייתה השפעה שונה. אז, חיות כיס, גאים להציג לכם את מצעד הרפורמות הגיבורות שניסו להציל אותנו מיוקר המחיה. תמחאו כפיים למתמודדת הראשונה שלנו.
חוק המזון.
חוק המזון מ-2014 קבע שרשתות השיווק חייבות להקצות אחוז מסוים מהמדפים שלהן למותגים שאינם המותג המוביל, שאסור לספק לקבוע מחיר סופי של מוצר לצרכן, ושרשתות השיווק חייבות לפרסם את המחירים שלהן באינטרנט.
סניפי רשתות יחויבו להעביר לאתר מרכזי את המחירים של כל המוצרים שלהם.
זה מי שהיה שר הכלכלה ב-2014, נפתלי בנט, מציג את חוק המזון.
ואז, למשל, עם אופר שלח, ילך לעשות קניות, הוא יקליד את רשימת המוצרים שהוא מתכוון עכשיו לרכוש, והוא יקבל באינטרנט את העלות הכוללת של אותו סל, הוא יוכל להחליט לאיזה מהחנויות לגשת.
בעוד שהרפורמה כן עזרה להכניס קצת יותר מגוון למדפים, לא היה לה הרבה אפקט מעבר לזה. מסתבר שגם כשהמחירים גלויים לכולם באינטרנט, הם עדיין יכולים לעלות ולעלות ולעלות, רק צריך להתקן באתר. לאחר מכן הגיעו שתי רפורמות ב-2016 של שר האוצר דאז משה כחלון. קבלו את
הרפורמה במכון התקנים.
אז נכון הדרישה המוזרה הזאת שאנואר ממשרד הכלכלה דיבר עליה, על ריבה וכמה מוצקים צריכים להיות בה? אז במכון התקנים הישראלי יש מגוון ועדות לכל מיני סוגים של מוצרים שקובעים מה יהיה התקן הישראלי. והן קובעות דרישות שהן לעתים מקלות, אבל לעתים יותר קרובות מאוד מאוד מחמירות. ובוועדות האלו יושבים גם נציגי החברות הגדולות המקומיות. כך למשל, ויסוצקי יצרה תקן ייחודי לטיונים, שקבע שסיכה בסקיות תה היא מסוכנת לשותי התה הישראלי. כן, זה באמת סכנת נפשות, אבל יודעים מה לא מסוכן? הסקיות נטולות הסיכה שיש רק לויסוצקי. על התרגיל הזה אפשר לשמוע עוד בפרק 197 של חיות כיס, גן התה הסגור עם שאול אמסטרדמסקי ועמית תומר. אז ההישג העיקרי של הרפורמה של כחלון היה להוציא את נציגי החברות הגדולות מרשות הוועדות האלה. ובאמת נראה שמאז פחות תקנים הזויים נכנסו לחיינו. רק שנשאר לנו להתמודד עם כל התקנים הזויים שכבר צברנו במהלך השנים. למשל, התקן הישראלי לקורנפלקס. מה שמוביל אותנו ל...
רפורמת הקורנפלקס.
הרפורמה השנייה של כחלון הייתה רפורמת הקורנפלקס. שם כבר התחילה להתבהר התמונה שתלווה את הרפורמות הבאות. הרעיון הוא לאפשר יבוא שהוא כמה שיותר אוטומטי במרכאות. כלומר, בלי סרבול או תקנים מיוחדים והגשת מיליון ואחד מסמכים. זה מה שהחלו אז על המוצרים היבשים, כמו קורנפלקס, פסטות, אורז וכו. המוצרים שזכו להיכלל ברפורמה אולי באמת הוזלו, כלומר, אז הוזלו לפחות, לפני כל העליות המחירים שחלו בשנים שעברו, אבל העיקר היה שזמן היבוא והשחרור שלהם מהמכס התקצר. לעומתם, כל מה שהוא לא מזון יבש, כלומר לא היה ברפורמה, למשל בשר, חלב, שמן זית, היבוא של כל המוצרים האלה המשיך להיות מסורבל, לא תחרותי, ובעיקר יקר.
ובחזרה לרפורמת היבוא.
וככה הגענו לרפורמת היבוא של 2022. רפורמה שהתחילה תחת הממשלה הקודמת ונכנסה לתוקף תחת הממשלה הנוכחית. ואכן הייתה לה השפעה, אבל שוב, התברר שאין כאן קסמים. הכותרות והתקוות היו גדולות, אבל האפקט בפועל היה יחסית קטן וצנוע.
הייתה את הרפורמה ביבוא של משרד הכלכלה שהייתה נוגעת רק למוצרי ניקיון. מוצרי ניקיון זה סדר גודל של 6% משוק המזון, אז היא לא באמת משפיעה. מה שמשפיע בשוק המזון זה קודם כל עולם המזון, אחר כך עולם הפארם ואחר כך עולם הניקיון.
אז בעוד שמשרד הכלכלה ללא ספק הקל קצת על העבודה של קרפור וקילשטיין, הם עדיין עמדו בעיקר לבדם מול משימה קשה מאוד עם דדליין שהיה נדמה בלתי אפשרי.
העבודה הסיזיפית המשמעותית הייתה השיפוט של הסניפים. רצינו לשפץ 50 סניפים, שזה היה השיפוץ הגדול ביותר והסבה הגדולה ביותר שהייתה לרשת קרפור מאז ומעולם, וגם הגדולה ביותר שאנחנו שמענו עליה. ויחד איתה אנחנו התחלנו להכשיר ולייבא מאות מוצרים.
אחרי שהוקדש לא מעט זמן, מאמץ וכסף כדי לקדם את פתיחתם של סניפי קרפור על בסיס הסניפים לשעבר שעינות ביטן, במאי 2023, פחות משנה לחתימת העסקה המקורית, הם עשו את זה.
והגענו ביום ההשקה שהיה ב-9 למאי של 23, הגענו להשקה בו זמנית של 50 סניפים, יחד עם סדר גודל של 600 או 700 מוצרים, שזה היה מאמץ מטורף להגיע למספר הזה בשופרסל של המותג הפרטי, לקח לי להגיע 3 או 4 שנים.
ולמעמד השקת הסניפים הראשונים של קרפור בארץ, שנערך בסניף בבית שמש, הגיעו לא פחות משר הכלכלה ניר ברקת, וראש הממשלה בנימין נתניהו.
אני לא ידעתי שהם מצטרפים, הפתיעו אותי. אני...
מה, הגעת לסניף בבית שמש פתאום, בום, ראש הממשלה ושר הכלכלה?
ככה, כן. והייתי באשקלון בסיורי סניפים כדי לראות, עברתי על כל 50 סניפים, אתה יודע, בשבוע האחרון, עם אוטובוס, עם כולם, כדי לעבור על כל הסניפים, לראות שהכל מוכן. והודיעו לי שעוד 1.5 שעות הוא הולך להגיע לסניף בבית שמש, הייתי בשוק. ונסעתי לשם כדי לראות את הסיור הזה. ואז לכן, אני בתוכניות שלי זה לא היה אמור להיות, כאילו, אתה יודע, אני תכננתי את זה, אבל הפתיעו אותי, וזה היה.
אנחנו בעצם פותחים את השוק ומאפשרים לכל מי שרוצה, יבואן, רשתות אירופאיות, להביא מוצרים בזול לישראל, על פי התקן האירופאי, אנחנו פתוחים לעשות איתם עסקים לטובת הצרכן הישראלי.
נכון.
תהיה במזל טוב.
ולצופים בבית היה נדמה שבעצם כל השקה של קרפור היא מהלך מתוכנן של הממשלה. למרות שבסופו של דבר זו עסקה בין שני גורמים פרטיים. אבל בסדר, אפשר לטעון שהרפורמה הראשונה ביבוא הקלה על הכניסה של קרפור במידה מסוימת, ולכן אפשר לבוא ולגזור את הסרט. האירוע גם לווה בהבטחות של ניסים ונפלאות לצרכן הישראלי, שבעקבות פתיחת קרפור הולך לחסוך כל כך הרבה כסף. ואכן במעמד ההשקה קרפור הציג המחירים יותר זולים להרבה מוצרים, ולא רק אלו ששייכים למותג הפרטי שלה. אלא גם במותגים שנמכרים בכל סופר בארץ, כמו במבה של חברת אוסם, או הגיס של חברת חוגלה קימברלי. ובמוצרים האלה לא אמור להיות לקרפור שום יתרון, הרי קונה את המוצרים האלה מאותם ספקים שרמי לוי ושופרסל קונים מהם. אז למה הם היו יותר זולים?
המחירים עצמם, אנחנו הורדנו אותם מאוד, כדי שהצרכן הישראלי ישים לב, הצרכן הישראלי, אם אני אוריד לך את המחירים ב-2.5%, אתה לא תשים לב. 3.5% אתה תתחיל לשים לב, כי זה לא על הכל, ואתה תתחיל לשים לב. יש מוצרים שמורידים יותר, יש מוצרים שמורידים בפחות. והשקנו, והציבור הישראלי הגיב נהדר.
אבל עם הפתיחה, בקרפור גילו שהם מתמודדים עם לחץ מנוגד משני כיוונים שונים. מצד אחד, הם הציגו את עצמם כאבירי יוקר המחיה, שבאו למכור עכשיו מוצרים בזול לקהל הישראלי. אבל מצד שני, ההשקה והמיתוג מחדש עלו להם המון המון כסף, והם כבר היו בנקודה שצריך להתחיל להראות רווחים כמה שיותר מהר.
עכשיו, הסניפים האלה השקנו אותם, והם הפסידו כסף. הם הפסידו כסף בגלל שבחודשים הראשונים עלויות השכר שלנו היו גבוהות מאוד, כיוון שהשקנו אותם עם הרבה עובדים, לא ידענו כמה לקוחות יגיעו. היה לנו עלויות שיווק גבוהות, כי עשינו קמפיין פרסומי, אבל עלויות עצמם התמתנו. וברבעון השלישי של שנת 2023, רואים שהסניפים עצמם מתחילים להגיע לאיזושהי תוצאה הגיונית, הם מאוד עלו במחירות.
אבל העלייה בהכנסות לוותה בעלייה במחירים. בספטמבר 2023, המחירים של אותם מוצרים רגילים במרכאות, לא של קרפור אלא הבמבה והאגיס, עלו. וזאת למרות שכשהרשת נפתחה, אורי בעצמו אמר שלא מדובר במחירי השקה.
אמרתם שהייתם צריכים להוזיל מחירים, כדי למשוך את תשומת הלב של הקהל הישראלי.
כן.
אבל בעצם גם בהשקה, אתם אמרתם שלא מדובר במחירי השקה.
נכון. לא היה מדובר במחירי השקה.
אם המחירים עלו אחרי ההשקה, לא מדובר במחירי השקה.
בוא נגיד, יש הבדל על איזה סוג עליית מחירים אתה מדבר. אני אתן לך למעלה לכוונה. אם אני מוריד את המחיר של קוטג' ושל המותג הפרטי, ואני יודע שהורדתי אותו יותר מדי, ואני יודע שאני אעלה אותו, זה לעבוד על הציבור. אבל אם אני הורדתי את המוצרים של אוסם, לצורך העניין, ואוסם בא אליי עם עליית מחיר, חצי שנה אחר כך, אוסם עלתה עם עליית מחיר של 15%, של 10% על במבה. האם עכשיו, בגלל שאני אמרתי במאי שאני לא יעלה את המחירים, האם זה אומר שאנחנו היינו לא אותנטיים בהשקה? אני לא חושב. כי כל הספקים, תנובה, אוסם, שטראוס, יוניליבר, כולם באו עם עליית מחירים. עכשיו, האם אנחנו העלינו יותר מאשר השוק הוליד באחוזים? לא. אלינו כמו השוק, אלינו אולי אפילו פחות מהשוק. ניסיתי להסביר את זה גם לעיתונים, שיש הבדל בין האם אתה מוריד כדי להעלות כי אתה יודע שזה לא אמיתי, או האם אתה מוריד כי אתה יודע שזה אמיתי, אבל אם הספקים מגיעים עליות מחירים, אתה לא יכול לא להעלות, אתה לא מסוגל לספוג את העלות הזאת.
לו זה היה נעצר רק במוצרים של הספקים והיבואנים הישראלים, אז אולי עוד היינו אומרים, בסדר, לא מכאן הייתה אמורה לבוא הישועה. ידענו שבזה הם לא ישברו את השוק. אבל אז גם מחירי המוצרים של המותג הפרטי של קרפור עלו. הנשק שלהם נגד יוקר המחיה, גם זה עלה.
אתם הצרתם שנקודת החוזקה תהיה המותג הפרטי.
נכון.
אבל לאחר מכן גם במותג הפרטי היו עליות
אמת, מחירים. אמת, שאנחנו השקנו את הרשת הזאת, שאנחנו ביצענו את הקניות ואת התכנונים שלנו, שער היורו בתחילת 23, בתחילת הרפורמה המשפטית היה 3.60. בהשקה, ולאחר ההשקה, פתאום שער היורו עלה ל-4 שקלים. פתאום הוא עלה, מה שאני חשבתי שאנחנו נשלם לפי 3.60, פתאום שילמנו לפי 4 שקלים, שזה עלייה של 10%. ופתאום הגיעה רפורמה המשפטית, אנשים הזיזו את הכסף שלהם לחוץ לארץ. ודבר שני, גם התחילו להגיע עליות מחירים של היצרנים האירופאים. אם תסתכל על מדד מחירים, מדד המחירים של אירופה או של צרפת, אתה תראה עליות שהן הרבה יותר גדולות מאשר מה שהתרחש בשוק הישראלי. אז האם אני עכשיו מסוגל לספוג את העליות מחירים של תנובה? לא. האם אני מסוגל לספוג את שער השקל ויורו? לא. האם אני מסוגל לספוג עליות מחירים של ספקים? לא. זה חייב להתנהג כמו השוק.
זה יהיה קל מדי לפתור את כל ההסברים האלה של קירשטיין כתירוצים, אבל מצד שני גם צריך לקחת אותם עם גרגר של מלח. כלומר, שער היורו באמת עלה מאז תחילת 2023, זה נכון, אבל השאלה היא, אם נגיד מחר הוא יורד, האם קרפור תוריד מחירים? כך או כך, פחות מחצי שנה לאחר ההשקה, קרפור כבר הציגה עליות מחירים, והתמונה נראתה מדהיגה. אנחנו חייבים להיות הגונים כאן ולציין שגם לאחר עליית המחירים, המותג הפרטי של קרפור היה ברוב המקרים יותר זול מהמותג הישראלי המוביל. אבל נראה שבמקום שקרפור תמשוך את שער המחירים בארץ כלפי מטה, היא זו שבסוף נמשכה בעצמה כלפי מעלה. ובמצב הבעייתי הזה, קרפור נכנסה לחודש השישי לפעילותה בארץ, אוקטובר 2023.
מלחמה, הפעילות הכלכלית יורדת, אבל בשוק של המזון זה וואו. אתה חושב שאנשים מפסיקים ללכת למסעדות, אנשים הרבה בבתים שלהם, אנשים לא פחות אוכלים מקומות עבודה כי פחות הולכים למקומות עבודה. אז כל קרפור וכל השוק, כל השוק הקימונאי עלה בטירוף, קרפור יותר דרך אגב, וכל השוק הקימונאי דרך אגב עד היום נהנה מאוד מעלייה, כי אנחנו קצת פחות בחוץ לארץ, אנחנו קצת פחות הולכים למסעדות, אבל אנחנו לא קצת פחות קונים הביתה.
למי שאולי הספיק לשכוח, בימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, פיקוד העורף הוציא כמה אזהרות עם ניסוח, בואו נגיד, מאוד מלחיץ, שגרמו לכולם להסתער בבת אחת על רשתות המזון ולאגור מצרכים.
כן, הקפיצו את המחירות, כל האזהרות האלה היו בכזה בום. תחשוב שאם שוק המזון צומח כזה בקצב רב שנתי של 2%, היום, 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 השנה, עזוב שניית ההתחלה של המלחמה, ובקצב של 7%, שזה וואו. אז המלחמה בסוף היום עשתה טוב לרשתות הקימוניות, כאילו, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, אבל עשתה טוב לרשתות הקימוניות, והרשתות הקימוניות עלו.
ובזמן שההכנסות של קרפור היו במגמת עלייה, אורי כבר התחיל לשקול מחדש את מקומו בחברה.
עכשיו שאתה מגיע לחברה, שאני הגעתי לחברה, אתה צריך לבנות 50 סניפים, אז אין מחלקת בינוי. צריך לבנות מחלקת בינוי. צריך להבין שכאילו פתאום באת לחברה, אתה בא לחברה מדוכדכת, אתה צריך להגד אותם סביב איזשהו סוג של אמונה, שמשהו יתרחש, שיבטיחו להם כל כך הרבה פעמים בעבר, ואתה צריך ללכת לבנקים ולשכנע את הבנקים, שיתנו לך מאות מיליונים של שקלים, כדי שתוכל להגשים את החלום הזה. זאת אומרת, אתה נדרש על הגב שלך, לעשות את ה... לא יאומן. ובשבילי אני הרגשתי ש... נדרש ממני יותר מדי, והרגשתי גם שעבורי עשיתי את הדבר הגדול של להשיק את זה. אי אפשר יהיה לקחת את זה. אני השקתי את הרשת הגדולה הראשונה בישראל, את הרשת הבינלאומית הראשונה והיחידה בינתיים בישראל, והרגשתי שבשבילי זה הזמן לעצור שנייה ולעשות חושבים.
אז בסוף אוקטובר 2023, אורי הודיע שהוא עוזב את קרפור. אפשר להניח שבמקור הוא לא תכנן לעזוב כל כך מהר, ובכל מקרה, עזיבה של מנכ״ל בקושי חצי שנה אחרי השקה, זה לא עניין של בשגרה או של מה בכך. זו גם ממש לא כותרת טובה לציבור או לבעלי המניות.
להגיד, אני לא נדרשתי להסביר את זה יותר מדי, זאת אומרת, זה לא שהתקשרו אליי משקיעים וביקשו לדעת מה קורה. כאילו, אתה יודע, יש שלב שאתה אומר לעצמך, enough is enough. שיש לך סט של אורים שאתה אומר לעצמך, אם אני פה לא חותך, אם אני לא חותך בשביל עצמי, אני צריך שמישהו אחר יבוא לסחוב את זה.
אז אורי עזב ובאלקטרה החליטו למנות במקומו את מי שהיה בעבר מנכ״ל ינות ביתן, מיכאל לובושיץ. איך לובושיץ רואה את העתיד של קרפור? האמת היא שראיינו אותו, אבל לא קיבלנו ממנו תשובות ממש ברורות לגבי המדיניות הנוכחית של קרפור.
שכבר הספיקה מאז לעלות שוב מחירים וגם להציג שיפור בתוצאות. אבל עם כמה שהסיפור של קרפור הוא מעניין, בסופו של דבר מדובר רק בחברה אחת, שלטוב ולרע אי אפשר להמיס עליה את כל הצרות שיש לנו כאן, וגם אי אפשר לצפות שהיא תפתור את כולן. אחרי יותר מעשור של רפורמות ועשרות מותגים חדשים וזולים, מה עדיין חסר לנו כדי ליצור תחרות שתוריד מחירים? ובכן, למשרד הכלכלה יש זווית משלהם על הנושא.
הרפורמה הקודמת לא הייתה משלמת.
זה שוב אנואר חלף, ממונה על תחום היבוא במשרד הכלכלה.
היא הייתה טובה, אבל לא הייתה משלמת, והיה בה הרבה חורים. והחורים האלה עלו כסף. אז השלב הראשון של כניסת קרפור, היה בו לא מעט אתגרים מבחינה רגולטורית, ואני מניח שזה בסוף תורגם לעלויות כספיות מבחינת החברה. אז לדעתי ייקח קצת זמן עד שהרפורמה החדשה תעבור, כי הרפורמה החדשה מטפלת בהרבה מהאתגרים שתיארתי לך.
הרפורמה החדשה שאנואר מדבר עליה היא רפורמה שמשרד הכלכלה מקדם בימים אלו, בשם מה שטוב לאירופה, טוב לישראל. אולי שמעתם כמה מחברי הממשלה חוזרים על הסיסמה הזו שוב ושוב ושוב.
מה שטוב לאירופה טוב לישראל.
מה שטוב לאירופה טוב לישראל.
יש אירופה בישראל.
הבאנו את אירופה לישראל.
מה שטוב לאירופה טוב לישראל, זה העיקרון.
אז מה נשתנה ברפורמה הזו על פני הקודמת? ולמה בכלל צריך עוד רפורמה?
אנחנו חייבים לרפורמה כי אנחנו השוק הכי ריכוזי. ריכוזי זה פשוט מילה גדולה לזה שאין תחרות בעולם המפותח.
זאת רחל גור, סמנכלית בלובי 99, שזה ארגון ללא מטרות רווח, שמאפשר לאזרחים מן המניין להעלות נושאים שהם רוצים לקדם בכנסת. הוא מיועד לתת קונטרה ללוביסטים של חברות מסחריות או איגודים שונים, כמו חברות הטאבק או איגוד הבנקים. רחל מתמקדת מטעם הארגון בנושא יוקר המחיה. והיא מגיעה כנציגה לדיונים בנושא בכנסת.
יש לנו פה 10 חברות שהם שולטים במחצית משוק המזון והתמרוקים, לכן המחירים הם בהתאם. אם משווים בין המחירים פה של מזון וטואלטיקה לבין אירופה ומדינות אחרות ב-OECD, אנחנו מגיעים לפער ממוצע של בין 30-40%, ובמקרים של התמרוקים זה יכול להגיע גם למעל 100%. יקר פה. ואנחנו צריכים לטפל בזה.
רחל עוקבת מאוד מקרוב אחרי הרפורמה הזו, כמו שעקבה אחרי רפורמות קודמות. והיא יודעת להסתכל על ההצעה היבשה על הדף שכתובה באמת באופן מאוד מבלבל, ולהבין ממנה מה יקרה בפועל. מה שהיא מסבירה זה שבעצם ברפורמה הקודמת העתיקו אחד לאחד את התקנים והרגולציה האירופאית, תרגמו לעברית והפכו את זה לתקן הישראלי, סוג של השוואת תקנים דרך תרגום. אבל זה לא היה מספיק הרמטי, כי היה אפשר לבוא ולערער על הניסוח, ולהגיד ליבואן, היי, האם המוצר שלך באמת עומד בקריטריון הזה שתרגמנו לעברית? ואל תגיד לי שבאירופה הוא עבר, אני רוצה לפי הניסוח בעברית. כלומר, היה אפשר סוג של להפיל במרכאות את היבואן באמצעות פערים במושגים בין השפות.
ולכן, ברפורמה הנוכחית, מה שעושים במקום לעשות אדפטציה של הסטנדרטים הישראלים, פשוט מאמצים באופן ישיר את הדירקטיבה האירופאית, בין אם זה עניין של מזון או בתמרוקים או מוצרי בית, מפנים לאנגלית, לרגולציה האירופאית, וכך אין מקום לסרבול או שאלות של פרשנות. זה לב ליבה של הרפורמה. חשוב להגיד שבעצם מדובר ברפורמה השנייה שבונה על הרפורמה הקודמת. אי אפשר להגיד שהרפורמה של 2021-2022 כשלה, כי לולי הרפורמה הזה לא היינו מגיעים היום לרפורמה הנוכחית. בעצם מדובר פה בסולם, ואנחנו בונים את זה שלב שלב.
ועכשיו מה שהרפורמה רוצה לעשות זה לסגור כל פתח לערעור, לקבוע חד משמעית שמה שעומד בתקן האירופאי אוטומטית עומד בתקן הישראלי, ולא לתת פתח לאף אחד להתפלפל על ההבדלים בין סטיקר למדבקה. אם זה קיבל חותמת אירופאית, אז זה מספיק טוב לנו. וזה לא משנה מה כתוב בתקן, 70% מוצק, 20% מוצק, לשים מדבקה על השפיץ של האריזה, לא משנה. כל מה שצריך להיות כתוב זה שהמוצר הזה אושר למחירה באירופה, וזהו. ואז כל הסאגה הזאת מאחורינו ואפשר לייבא חופשי, אבל לא צועקים יש לפני הגול. הרפורמה עדיין בדיונים ובניסוחים, ובניסוחים האלה אפשר לעקר אותה לחלוטין מתוכן. למשל, בנושא מוצרי החשמל והבנייה וכל התקנים שהם תחת משרד הכלכלה, לובי 99 מצא שהניסוח עבר כל כך הרבה תיקונים שהוא משפיע בסוף רק על 17 תקנים מתוך סך של 530. אבל בנושא מוצרי המזון והתמרוקים עדיין לא עבדה תקווה. משרד הבריאות, שהוא בדרך כלל זה שמעכב כל שינוי ברגולציה בתחומים האלה, הפעם עומד מאחורי הרפורמה, וזו פריצת דרך משמעותית, באמת, הם שנים עצרו בגפם שינויים בנושא הזה. אבל יש לא מעט גורמים שאינם משרד הבריאות, עם אינטרסים שונים שמעוניינים, כל אחד,
להוסיף תיקון משלו.
מאתגרים כל סעיף, כל מילה, כל כאילו נקודה, מתוך תקווה שפשוט יצליחו למשוך זמן ולא יצליחו לסיים את הרפורמה במושב הנוכחי של הכנסת, ואז הם מקווים שתהיה הממשלה תיפול או הכנסת תתפזר וזה יקנה להם עוד כמה שנים של גרייס, עד שהצליחו את המומנטום לייצר שוב אותו רפורמה, זה אחד. לפעמים הם פשוט מאתגרים בצורה ראשית את הרעיון מאחורי הרפורמה, לדוגמה טוענים שבעצם זה שהרפורמה מציעה לאמץ את הסטנדרט האירופאי, אנחנו מוותרים על ריבונות של מדינת ישראל, אנחנו כבר לא מדינה ריבונית. יש גם כל מיני טכניקות שהן פחות גלויות. לדוגמה, הדרישה לתרגם את הרגולציה האירופאית לעברית, ושהתרגום יהיה הדבר המוסמך שניתן להסתמך עליו במקום המקור באנגלית, ואנחנו יודעים שתרגום תמיד פתוח לפרשנות ולסרבול, כאילו למדנו את זה כבר בגלגול הקודם.
מצד שני, גם צריך לזכור שלא כל מי שמעלה טענה נגד הרפורמה, בהכרח עושה את זה מאיזשהו אינטרס חמדני או לא לגיטימי. כמו בכל שינוי, גם כאן יהיו כאלו שיפגעו, וראוי לשמוע את הקול שלהם.
חשוב להגיד שגם שכל אחד שמגיע, יש לו תמיד טיון הגיוני למה להחריג. אחד מגיע ואומר, יש לי מפעל, נמצא באזור פריפריאלי, אין לי יכולת להתחרות בחול, אם אתם תעבירו את הרפורמה הזאת, אני צריך לפטר את העובדים שלי.
שמי עידן בן ארי, אני מנכ"ל חברת סינרג'י כבלים מסדרות, שהוא למעשה המפעל האחרון, היחידי בארץ שמייצר כבלי חשמל מכל סוגיו. אם הרפורמה הזאת תעבור, המפעל הזה, שהוא היחיד בסוגו, ייפגע קשות מבחינה כלכלית, והמשמעות של פגיעה כזאת היא 140 עובדים בסדרות והעוטף.
משרד ממשלתי מגיע ואומר, אנחנו בישראל משתמשים ביותר מים מותפלים מאשר במדינות אחרות בעולם, ולכן אנחנו לא יכולים להשתמש באותו תבליות למדיח כמו שמשתמשים באירופה. מגיע נציג של ארגון בטיחות כמו בטרם ואומרים, אנחנו לא רוצים חס וחליל לקחת סיכון לגבי ילדים מתחת לגיל 3, לכן אנחנו רוצים להמשיך לבדוק את המוצצים בצורה שבדקנו אותו עד כה.
אז קודם כל דיברו פה הרבה על זה שהזהירו מפני המונופולים שיכולים לפגוע בחוק ולייצר הרבה החרגות. אני מייצגת פה מונופול מאוד גדול של ילדי ישראל. היה פה קצת לאג על מוצצים ועגלות, מה שטוב לאירופה. עדיין מדובר פה על מוצרים שהם באמת יכולים להיות מאוד מסוכנים, ולכן צריכים את הפיקוח הנוסף הזה.
שוקלים כל אחד לגופו, אתה יכול להגיד, יש בזה היגיון, יש פה טיעונים שמגיינים. הבעיה היא במכלול. כל טיעון לבד הוא הגיוני, אבל כשאתה מסתכל על המכלול, אתה רואה ניסיון להתחמק מפתיחת השוק, וניסיון לייצר פטור מתחרות לגורמים החזקים הקיימים.
את הרפורמה הזו משרד הכלכלה מעוניין להעביר עד תום הכנס הנוכחי של הכנסת ב-28 ביולי. אם זה אכן יעבור, הרפורמה תתחיל להיכנס לתוקף כבר בספטמבר השנה. ורק אז נוכל לראות האם נשאר ממנה מספיק כדי להיות בעלת משקל, או שמה הוכנסו להערות ותיקונים עד שהיא רוקנה לחלוטין. לפני שסיימנו את הרעיון, שאלתי את אורי קילשטיין, מנכ"ל קרפור לשעבר, איך הוא מסתכל לאחור על ההבטחה של קרפור.
כשמדברים על שינויים, צריך להסתכל לפרספקטיבה של זמן. תשמע, קרפור, אחרי שהתעסב את כל הסניפים, היא תהיה 5% מהשוק. הצענו ללקוח ב-1200 מוצרים של קרפור את האפשרות לקנות סל שהוא באופן משמעותי יותר זול. מה שגרם לאחרים ללכת לחפש פתרונות משלהם. פתאום יוחננוף, אני רואה בדוחות הכספיים שלו, בעמוד הראשון, את הכניסה המסיבית שלו למותג הפרטי. אני רואה את אושר עד במותג פרטי. אני רואה את כל הרשתות האחרות מחפשות פתאום פתרונות של קניות של מוצרים שלהם, כדי שהם גם יוכלו להציע אלטרנטיבה זולה. עכשיו, תהליכים האלה לוקחים זמן, אבל אם אתה לוקח את ההשפעה הזאת, אז זה משהו אחד. ואתה לוקח השפעות של כניסה של מה שטוב לאירופה, טוב לישראל, או חוק קרפור, שככה הוא נקרא גם בהצהרה של ראש הממשלה, שהוא נתן אותה, שהוא שחרר אותה בפייסבוק. אבל התהליכים האלה לוקחים זמן, וזה השינוי, אבל בהחלט, מותג פרטי נתן לחץ על השוק, ורגולציה, בוודאי שתיתן לחץ על השוק.
על קרפור ראוי להסתכל במבט מפוקח. בכל מיני מבחני עגלות היא אכן לא הרשת הכי זולה בארץ. ואם היא הבטיחה בהתחלה להוריד פה את המחירים של שאר המוצרים במדינה, בסוף היא זו שהעלתה את שלה. אבל היא עדיין מציעה מוצרים מהמותג הפרטי שלה, שהם עדיין, גם אחרי עליית המחירים, יותר זולים מהמקבילים שלהם. ואם לפני שנה וקצת היו רק מכריזים שתוקם רשת חדשה, שלא תהיה הכי זולה בארץ, אבל שתציע מוצרים מסוימים ממותג צרפתי חדש שכן יהיו יותר זולים מהמקבילה הישראלית שלהם, ושהיא בעצמה תהיה יותר זולה מעינות ביטן, הרשת שהיא החליפה, אז הציפיות מקרפור היו אחרות. ואולי זה העניין כאן, הציפיות. רפורמה כמו הרפורמה הנוכחית של משרד הכלכלה או הקודמת, הן עבודה קשה של המון דיונים, ויכוחים ומציאת פשרות בין הרבה גורמים שונים. ההתקדמות היא איטית אך קבועה. אולי גם ברפורמה הזו, כמו עם הפתיחה של קרפור, ראוי להיות גלוי ושקוף עם הציבור. אפשר להתגאות בהישגים מבלי לנפח אותם ולפתח ציפיות לא ריאליות. חוץ מזה, כדאי להזכיר שהיבוא לא חזות הכל. כלומר, אם רוצים לטפל ביוקר המחיה, צריך גם לעסוק בריכוזיות בשוק המקומי, בפירוק מונופולים. אולי להתחיל אפילו לפתוח את תיבות הפנדורה שהן שוק הבשר והחלב, שמכתחילה לא היו בשום רפורמה. אולי גם לטפל בסוגיית הכשרות. אז אני אשמח לטעות בנושא, אבל כנראה שהרפורמה הנוכחית לא תפתור את בעיית יוקר המחיה בהינף יד. כמו שגם ההגעה של קרפור לא שינתה בשנייה את מבנה שוק המזון הישראלי. אבל שניהם צעד קדימה. צעד קטן, אבל בכיוון הנכון. רק צריך להמשיך לצעוד. אתם האזנתם לחיות כיס, ההסקט הכלכלי של כאן תאגיד השידור. נזכיר שכל הפרקים של חיות כיס מחכים לכם להזנה ביישומון כאן. שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, עורכת הסאונד היא רותם דויצ'ר. המפיקה שלנו היא ליה צדוק, והמתמחה שלנו הוא לאל אוחנה. אני רוצה להודות לנתיב רובינזון שגם משתתף בפרק. בצוות חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי. אני אלון אמיצי ואני רוצה להודות לכם שהאזנתם. סטו.